טוב, נסתפק במי שיש לנו כאן בכיתה, גם אנחנו שמחים על כל אחד, גם יש לנו צופים בבית. אנחנו בעמוד קופנון. האם פתחת בעמוד הנכון, פדאל? עמוד קופנון. טוב, זאת איגרת, הספר באופן כללי זה איגרות, איגרות הראייה, חלק ג' אלה האיגרות של הרב קוק. ראייה, כמו שאתם יודעים, זה ראשי תיבות רבי אברהם יצחק הכהן קוק. והאיגרת הזאת היא אחת מסדרת איגרות, זאת הראשונה שבהם, שבהם מדבר הרב קוק על התנועה הגדולה שהוא מנסה להקים, תנועת קודש ציונית, אבל לא התנועה הציונית המוכרת לנו, שהיא מונהגת, הייתה מונהגת, ועד היום המדינה ככה מונהגת על ידי אנשים שחלק גדול מהם אינם שומרי תורה ומצוות, אלא תנועה שהיא תהיה קודש, כלומר שמי שינהל אותה והרעיונות שיהיו בראש דרכה, בדרכה, יהיו הכל מתוך התורה, מתוך תנ"ך, מתוך דברי חכמינו ז"ל. ולמה הוא רצה להקים כזאת תנועה? לא בגלל שהוא חיפש פרסום או ג'ובים או משהו, ולהפך, זו תנועה שהיא טהורה לגמרי מכל שאלה כספית וכולי, אלא כדי לגרום לכך שאותם מיליונים של יהודים, ואנחנו מדברים כאן לפני השואה, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, או לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, כשמתחילים להתרחש דברים גדולים מאוד ביחס לתהליך שיבת ציון, שזה עם ישראל עומד על הרגליים, ועם ישראל מתחיל להתקבץ לארץ, ועם ישראל מקים לעצמו קונגרס כזה ציוני, שזה ציבוריות מתאחדת סביב העניין של ארץ ישראל, ואומות העולם מכירים במציאות הזאת, ומכריזים, אלעד, יש כאן ספר, חיכינו לך אלעד, ידענו שתגיע, עמוד קופנון, השלמת איגרת שהתחלנו שבוע שעבר. ואומות העולם מכירים בזכותנו לשוב לארץ ישראל, ולא רק מכירים, אלא מתחייבים לסייע, בין אם זה בהצהרת בלפור, ובין אם זה אחרי זה בהסכמת כל האומות, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, בסן רמו, שהיה מין תיקון כזה לכל שפיכות הדם הנוראית של מלחמת העולם הראשונה. אבל כל האנשים הכשרים, כל האנשים השלמי אמוני ישראל, כל יהודי הוא כשר, אבל אלה שמעשיהם הם מעשי מצווה, ואוכלים מאכלות כשרים וכולי, ושומעים שבת וכשרות, הם עומדים מנגד, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, ואמרנו שהיו מיליונים לפני השואה, של חסידים ואנשי מעשה, חרדים, בין זה מתנגדים, בין אם זה חסידים, בין אם זה אשכנזים, ספרדים, תימנים, אז אלה שמדקדקים במצוות, חלקם הגדול, בייחוד באירופה, עומד מנגד ועומד נגד, מה שאנחנו לומדים כל יום שני, מה שלמדנו אתמול בספר אם הבנים שמחה, והרב מנסה לנווט את הספינה שלא נגיע, שלא היינו מגיעים לספר אם הבנים שמחה, שנכתב בדם, בדם של השואה, 20 שנה אחרי האיגרות האלה. הרב מנסה לרכז את כולם סביב דגל של ירושלים, כפי שהוא קרא לתנועה שלו, סביב דגל של קודש, כדי שיעלו לארץ, וככה גם הם ינצלו ממה שהרב צופה בעננים כבדים שכבר רואה בשמיים, ענני השמדה, וגם המדינה שבדרך שכבר מתחילה להתקדם, תראה מדינה של קודש, כי הכמות קובעת, ואם הכמות היא הכמות של מיליונים של חרדים לדבר השם, בין אם נקרא להם חרדים, בין אם נקרא להם דתיים לאומיים, שאז ההבחנה לא הייתה כמו שהיום מדברים עליה בצורה חדה כזאת, אז כל המדינה שבדרך הייתה נראית אחרת לגמרי, והיינו מרוויחים את שני הדברים הכי גדולים שיכולנו להרוויח בדרך לקיום חזון התורה וחזון הנביאים של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ברור, נכון חבר'ה? החזון ברור, אלעד, כבר שמעת את זה כמה פעמים. ברור לכולם החזון? פדאל? יופי. ברור? רק תזכיר לי את שמך הפרטי? דוד. דוד, אתה מבין את העניין, נכון? אז כשקוראים עכשיו בראש עמוד קופנון, שלשם הגענו פעם שעברה, זה הכוח הוא, אז על איזה כוח מדבר? על הכוח של החרדים לדבר השם, על הכוח הכשר הישראלי, על הכוח שהוא שומר על קלה כבחמורה, שבמקום שהוא יהיה מוביל את המאבק, את העלייה לארץ, את המאבק מול הערבים ומול הבריטים, פה עוד לא היה מאבק מול הבריטים בזן הכתיבה של המאמר הזה, של האיגרת הזאת, במקום זה הוא נשאר שם בגלות, ולצערנו נשאר ולא יצא משם חי. אבל הרב כותב לפני, תשאלו למה זה לא הצליח, לא אכשר דור, דרה, הדור לא היה מסוגל להקל דברים כאלה גדולים, שהם לא מפלגתיים, הם לא אינטרסנטים, הם לא פרטיים, אלא הם קודש לחלוטין, מתוך רצון למלא להגשים את חזון התורה והנביאים, וזה היה גדול, גדול על הדור ההוא, עד היום עוד לא מימשנו את זה בשלמות, התקדמנו הרבה, אבל לא הגענו למה שהרב רצה אז, לפני 100 שנה בדיוק, שכבר יעלה לאוויר, שכבר יתרומם הדגל הזה, שכבר ירימו בכוח קולה מבשר את ירושלים. אני אומר את זה על פי הפסוק בישעיהו, הרימי בכוח קולך מבשר את ירושלים. הרימי, אל תיראי. זה הכוח הוא באמת גם המקור היותר עליון מהכן שנשאבים החיים לכל הענפים של הכישנות ה-20 המיוחדים. שאם נגיד, רק רגע, עם ישראל זה לא רק קודש, עם ישראל זה גם כן צבא, ועם ישראל זה גם חקלאות, ועם ישראל זה גם הייטק, אז לא קורא זה הייטק, אבל נגיד פיתוחי תעשייה, ועם ישראל זה גם תרבות, ושירה, ותיאטרון, ואומנות, נכון. אבל כל הכישרונות הישראלים המיוחדים יונקים מהנקודה העיקרית, שכשיש את הקודש, כשיש את התורה, כשיש את האמונה, משם נבנים כל יתר הכוחות, שהם מועילים כל כך לבניין של עמנו, לארצנו, וצריכים את כל הכישרונות, ושהוא יוצא רוח ומרץ, מי זה הוא? הכוח הישראלי האמיתי, המקור העליון, הוא יוצא רוח ומרץ לכל כוחות היצירה שלנו בכל מחלקותיהם. אז זה לא שהתנועה הזאת הירושלמית מתנגדת לכל הפיתוח המודרני והחדשני בארץ ישראל, ולא שהיא מנסה לפגוע בתנועה הציונית, לא. התנועה הציונית תטפל בכל העניינים שהיא חזקה בהם, והתנועה הירושלמית היא תהיה המנוע, היא תהיה חומר הדלק, היא תהיה הרוח, הנשמה שנופחים בתוך הגוף הציוני. כמו גוף ונשמה, ככה התנועה של ציון אל מול התנועה שהרב מנסה להקים, התנועה של ירושלים. ואם תגידו, הדברים הם קצת באוויר, לכאורה לא, כי יש כתובת לדברים שלו. כל הקהילות בכל רחבי הגלות הזאת של אירופה ולא רק, הם מסוגלים לשמוע את הדברים האלה ולצאת ולפעול ולהקים מעצמם סניפים ולהתארגן ולעלות ארצה ולהקים יישובים ולכתוב מאמרים ולהקים ישיבות ולדבר גם מול העולם הגוי בדברים אחרים לגמרי ממה שהתנועה הציונית החילונית מסוגלת לדבר בגלל האופי של מנהיגיה. הכוח הקדוש, אני בשורה הרביעית חבר'ה, מתחילת עמוד קופנון. הכוח הקדוש הזה מוכרח הוא לצאת כעת לפני העולם הגדול הרשמי, על ידי העולם היהודי הכשר המסודר, אשר יתאחד ויתארגן על ידי אותה תנועה שהרב מנסה להקים, דגל ירושלים. כל העולם, אך כעת, יקשיב איך שאנו, עם ישראל, הולכים, ואתם מבינים שמי שיניק את התנועה הזאת יוכל להיות רק תלמידי חכמים, חברים בתנועה הזאת לא צריכים דווקא דתיים, אלא כל מי שחשוב לו המסורת היהודית וארץ ישראל ולשוב לשורשים, גם אם הוא בבית לא מתנהג בדיוק קלה כבחמורה. אבל ההובלה, ההנהגה, הדעות, הדיבורים צריכים להיות על ידי אלה ששייכים אל האמת האלוקית השלמה. אז לכן הוא אומר, כל העולם, גם העולם הגוי, שיש רבים אצל עולם הגוי שמריצים את הבייבל ומריצים את העם היהודי, אז יש הרבה אנטישמים, אבל יש גם כאלה שרוצים לראות, ויש אולי אנשים שהם גם זה וגם זה, ואם תראה להם את העוצמה היהודית, הזקיפות כמו היהודית, לא רק בצד הטכנולוגי, לא רק בצד הארצי, אלא גם ובייחוד בצד שמאפיין את עם ישראל בתורה שלנו, אך כעת יקשיב איך שאנו הולכים עם הדגל האלוהי, שהוא התוכן האמיתי של מהות חיינו האמיתיים. אתם מבינים את זה נכון חבר'ה? התוכן האמיתי של מהות חיינו האמיתיים. בואו ניקח את דוגמה את הצבא, את צהל. אז לא היה צבא, אבל היה כבר השומר וההגנה, ואחרי זה אצ"ל ולח"י יותר מאוחר, ופלמ"ח, והיום צבא, צהל. אז אם באים מאומות העולם להתבונן בצבא שלנו, ואם יש משלחות מכאן ומשם, אם כל מה שאנחנו רוצים להראות להם זה שיש לנו טנקים ומטוסים ושיש לנו כלי נשק משוכללים ואיזה שהם שיטות פעולה, זה לא מה שידהים אותם, כי גם להם יש. אז אנחנו עשינו מבצע אנטבה, הם לא עשו, בסדר. אבל עדיין, במלחמת ששת הימים, בשישה ימים, כבשנו את כל חלקי, כמעט כל חלקי ארץ ישראל, נכון. אבל עדיין גם להם יש צבאות ענקים. מה ידהים אותם? מה יפתיע אותם? כשיראו שהצבא הזה מתוך הקודש בא החול, מתוך הקודש בא חיי המעשה. ואנחנו יודעים כמה יש התמודדות בתוך הצבא סביב הנושא הזה, סביב הנושא של חיילות שמכניסים לצערנו להרבה יחידות, סביב הנושא של חמץ ופסח שהבגץ מנסה להכניס, סביב כל מיני שאלות של פקודות מתכל בשבת וכדומה, וזו התמודדות עמוקה בתוכנו, האם נצליח להרים את דגל הקודש, או שנרצה להידמות לכל העמים. והסיכוי היחיד שעם ישראל באמת יעלה על דרך המלך ויפרח ויסגשג ויצליח לאורך משנים, זה אם הוא יגלה את המהות האמיתית שלו. בואו נראה בפנים, כל העולם, ובוודאי העולם הישראלי, היהודי, אבל גם העולם הגוי, אך כעת יקשיב איך שאנו הולכים בדגל האלוהי, שאותו חן האמיתי של מהות חיים ותנים, כעת בהפתעה. זה מעניין, בהפתעה. כי כל עוד היינו עם בגלות, מפוזר ומפורד, והיהודים היו פרטים בודדים, והגויים עשו בנו כבתוך שלהם, ולא היה לנו כוח, אז הם לא שמעו שעם ישראל הוא עם שחוזר לארצו, ועם שיכול לעמוד על רגליו. ואם הם רואים בשלב מסוים שעם ישראל מתעורר, כמו שקרה לפני 120-140 שנה, אבל הם שומעים שעם ישראל מתעורר עם סיסמאות חילוניות, כמו הציונות דבר אין להם הדת, הייתה כזו סיסמה, וכמו מנהיגים שהם פקרו וכפרו בתורה ומצוות, עם כל המעלה שיש להם בזה שהם פועלים למען עם ישראל וארצו, אבל זה הדמות שרואים הגויים, אז עוד אין את ההתרשמות העמוקה. אז אומרים, טוב, עד עכשיו הם היו נרמסים, עכשיו הם חוזרים לארצם, כך או אחרת, בדרך זו או אחרת, עם הבנה יותר עמוקה, פחות עמוקה של הגויים שלנו, אבל אין פה את האור הגדול על ציון תאיר. אין פה את ההופעה היהודית עתיקת ימים של דוד ושלמה. אין את חזון משה רבינו והנביאים. אבל אם כן תקום תנועה כזו גדולה, שהיא תוביל, לפחות לצידה של התנועה הציונית, אם לא לגמרי, נגיד ביחד, קראנו זה באחד מהמאמרים הקודמים שלמדנו, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. בן דוד זה הקודש, בן יוסף זה הארציות, הכלכלה וכו'. תהיה הפתעה עצומה לעולם. תהיה התרשמות גדולה, וואו, הם יגידו. באמת העם הזה מקיים את מה שקראנו בנביאים, והם קוראים את הנביאים. כעת בהפתעה יישמע איך שהעם של התורה האלוהית הוא מתנסה בכוחו הגדול השמימי לשוב ולכונן את עצמו על ארצו האלוהית. אתם מבינים חבר'ה נכון? הפתעה שגידו איזה יופי. יש כאן עם שחוזר לכל האידיאלים היהודים, אל כל ההובלה הנבואית, אל כל האמונה ביד השם שמכונן את הכל, זה יעשה זעזוע בכל העולם. פסקה הבאה, אני בפסקה השלישית למי שאיבד אותי. דוד, אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? אתה יודע איפה אני קורא? כן, יופי. אני בפסקה השלישית, עמוד קופנון. פדאל, אתה יודע איפה אנחנו? כן, פדאל? ואלעד? אנו, היהודים הכשרים, צריכים אנו לדעת עמוק ולהאמין. שהיד האלוהית הקדושה היא בעלת הבית. זה לא, הרצל הוא שליח, שליח טוב, ואחרים, ז'בוטינסקי, בן גוריון, גם שליחים טובים ועוד רבים וטובים, אבל מי שמנהל אותנו זה נחית בחסדך, עמזו גאלת, נהלת בעוזך אל לבי קודשך. היד האלוהית הקדושה היא מנהלת אותנו כעת בחושף, חושף קנה בגלוי, בחד משמעיות, בלי שום ספק, אל מגמותינו האידיאליות הנישאות, אל כל השאיפות של עם ישראל. זו יד השם. אנו צריכים ניתן להכרה, כלומר להסביר לעצמנו ולעולם כולו את הפתרון של החידה. להבין איך עם, אחרי 1900 וכמעט 2000 שנה, אז עדיין רק 1900 שנכתבו הדברים, איך עם אחרי 1900 שנה חוזר לארצו, איך עם כזה חוזר לשורשיו, איך הוא מתקבץ מחדש מ-70 ארצות תבל, מ-4 קצווי ארץ, כנפות הארץ. פתרון צריך לתת לחידה הזאת, הפלאית, שמדהימה, שסותרת לגמרי את כל התפיסה הנוצרית, שנותנת סתירת לחי לוותיקן, שהדת הקתולית מתמוטטת ממנה. מה ההסבר לזה? האם זה מקרה קרה? האם זה פעולה של בני האדם בלבד? או שיש כאן גילוי עצום של יד השם. אז אנחנו צריכים לתת את הפתרון הגדול של מאורעות העולם הנפלאות, שהן כל כך קולעות, קולעות כל כך בגלוי למטרה, לקרב את גאולתנו, את ישועתנו, שממנה ואך ממנה מוכחתי לצאת הגאולה והישועה של כל עם האנושי. לא תהיה גאולה לעם אנושי ולא תהיה גאולה לישראל אם לא נהיה מודעים לכך שהיד האלוהית היא מנהלת אותנו. ולכן בשלהי ותיה, שלהי ותיה זה להרים את הנס, את הדגל, להדליק את הלפיד, לא לפיד ראש הממשלה, להדליק את הלפיד של אור הגאולה שלנו, בשלהי ותיה של הארת האמונה האלוהית בהופעת האורה של תורתנו הקדושה, והתחייה של כל הרעיונות הקשרים היותר אידיאליים, נישא את דגלנו, דגל ירושלים. אמונה, תורה וכל האידיאלים. עכשיו, האם הדגל הזה יתנגד לדגל ציון? האם הוא יגיד לתנועה הציונית, מי אתם בכלל? אתם חילונים, חס ושלום? הדגל הזה ידע להעריך את כל מה שהם בנו עד כה, וידע לעבוד יחד איתם, כל אחד בתחום שלו, הם בתחום המעשי, ודגל ירושלים מתוך הרוח, מתוך הקודש, גם יחדור אל המרחבים המעשיים של עלייה לארץ וכיבוש הארץ וישובה. נישא את דגלנו, את דגל ירושלים, אשר אך על ידו ובגינו, בגינו הכוונה בזכותו, ינשא דגל ציון. הערך של העולם הישראלי העולמי, זה הכוונה של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל שבדרך, זה, אז מדובר על 27 שנה, 28 שנה לפני קום המדינה, יתברר לתארתו בעולם על ידי מי? על ידי ההופעה של הכוח הקדוש היהדותי, שיבוטה בדיוק על ידי התרומות הקולית, קולית זה קול, הרימי בכוח קולך, של כל העולם הישראלי הכשר, שיקח את כל עצמיותו בהתלהבות קדושה אל העבודה הרצינית, עמוקה ואחראית, ושאי אפשר לעשות אותה by the way, בדרך אגב, אלא צריך לעשות אותה מתוך עומק מחשבה, ומתוך מסירות נפש גדולה, של הבניין הלאומי הקדוש. לכונן זה לבנות את שיבתנו לארץ ישראל באושר של האורה האלוהית שלנו. זה ייתן את האושר הגדול ביותר לעולם ולישראל ולכל פרט ופרט, לכל משפחה ומשפחה. זה יחדור לכל בית ובית, שתהיה שמחה על פניהם של אנשים שידעו שהם חלק מתהליך כזה גדול של בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. זה יחזיר את הסומק על חיים, זה יחזיר את האור לעיניים. וכמובן יביא הרבה סייעתא דשמיא בכל פעולתנו בארץ, הן הרוחניות והן הארציות, צבאיות, כלכליות, ממשלתיות, ציבוריות, בהתעוררו. אז רב קורא, זורק כאן את האתגר, מרים להנחתה, פונה לעם ישראל, אלה שמסכימים עם הדעה שלו, שהכל צריך להתנהל על פי קודש, להצטרף כולם אל התנועה, שהוא לאו דווקא שהוא פועל ביחידי, אלא הוא מתחיל אותה עכשיו, אבל הוא רוצה שיצטרפו אליו תלמידי חכמים רבים, ומנהיגים אנשי מעשה שיש בהם זיקה לקדושה ותורה, חיבור לתורה וקדושה, כדי להוציא את הגלה מהבוץ. שהבוץ אז אולי היה פחות עמוק מימינו, אבל הרב כבר צפה לאן הוא יסתבך, אם לא יהיה לו את הרוח האמונית התורנית, כמי שמנחה לו את הדרך. בהתעוררות רוח קדושה יותר עמוקה, הננו קוראים אנו אתכם, כל אחינו הכשרים. טוב, המילה כשרים זה תרגום, כי הרב לא כתב את האיגרת הזאת בעברית, אלא ביידיש, ומישהו, כי זה נשלח לכל מיני קהילות אז באירופה, ומישהו תרגם את זה. הרב לא היה משתמש בביטוי כשרים, אני חושב, אלא כל אחינו שלמי אמוני ישראל, או כל אחינו שומרי תורה ומצוות, כי המילה כשרים לא מצלצלת כל כך טוב, כי נשמעת כאילו אלה כשרים ואלה לא כשרים, הרי כולם כשרים, אלא הכוונה אלה ששומרים בפועל על התורה והמצוות. ולהם מופנית האיגרת הזאת, להם מופנה הקול הקורא הגדול הזה. רק בדרך אגב נזכיר בסוגריים שהוא הרבה שנים עבד על ניסיון להקים את התנועה הזאת, 10 שנים, אבל זה הקדים את הדור, לא זכה שהתנועה תקום בשלמותה, אבל הזרעים שלה כבר נראים, יותר מאשר נראים, הם לא רק ניצנים, אלא כבר נראים בהרבה הרבה תחומי חיים במדינת ישראל, איך שהרבה דברים כמו ההתיישבות, כמו קצינים בצבא, כמו הרבה אנשים במדע, קשורים אל הקודש. בתקשורת פחות, באקדמיה פחות, עוד מערכות בכנסת, בממשלה, גם כן לא כל כך, אבל במערכות מאוד מאוד ארציות, מעשיות חשובות, כמו ההתיישבות שהזכרתי בצבא, וגם המדע והרפואה, רואים אותם בכל מקום. את אלה שדבקים בתפיסה הזאת של הקודש אל החול, הרוח גדולה שהיא מחיית המעשה. הננו קוראים אנו אתכם כל אחינו הקשרים, אל תדחו את הזמן, וואי וואי וואי, אל תדחו את הזמן, זה משהו שנכתב בדם, כי אם דוחים את הזמן, אז הכל מתפספס. אם לא תופסים את השעה בהתחלתה, כשהתחילה להתרקם הגאולה של ישראל, אז מאבדים גם את היהודים שנשארים בחוץ לארץ, וגם את האופי של המדינה. לא מאבדים לנצח, אבל זה נדחה בהרבה שנים. אז המשפט הזה הוא נוקב ויורד עד חדרי התום של לבבינו, הזעקה של הרב קוק, הקריאה שלו, אל תדחו את הזמן שהוא צועד בצעדי ענק כאלה. ובואו, ביותר מוקדם, כמה שיותר מהר, אל דגלנו הקדוש של כל העולם הקשר הישראלי, אשר יתאחד אל עבודת הקודש של שיבת ציון, של תחיית האומה, כלומר יתאחד תחת הדגל הקדוש הזה, של גאולת ארץ ישראל, אתם מבינים חבר'ה, נכון? לשוב לארץ, לחיות האומה, שזה אפשרי רק בארץ ישראל, לא בארצות עמים ולא בברוקלין ולא בשום מקום אחר, גאולת ארץ ישראל ובניינה וכיבושה, ושל כל העבודות הרבות והניסיונות, המעשיות והרוחניות שיהיו כאן בארץ, כל הגרעינים התורניים, כל הישיבות, כל בתי הכנסת, כל התקשורת שצריכה לבטא את דבר השם, שהן שייכות לעבודות האחריות הגדולות הללו, שהן יתאיו, יתאיו זה מופיע, מגיע, בא, יום יום בחיינו החדשים, שיעשו כולם, בהתחלה בגלות, כי משם צריך להוציא את האנשים, אבל מהר מאוד כאן בארץ, תחת השפעת דגלנו הקדוש, דגל ירושלים, שאנו מרימים אותו כעת. כעת הכוונה ממש, כשהוא מוציא את האיגרת הזאת, זה הפתיח. שמעתי מהאנשים שחיו בתת תקופה, היום כבר אין אנשים שחיו בתת תקופה, אבל כשהייתי צעיר שאלתי אותם, הם אמרו לי שבאמת, הדגל הזה והתנועה הזאת, הכתה גלים בכל מרחבי בית ישראל. אבל הכתה גלים זה לא מספיק. כלומר, היא לא הצליחה לארגן את האנשים תחת דגלה, להוציא אותם משם ולהביאם לכאן, להציל אותם ולבנות כאן. הננו חותמים בדברים הקדושים של הנביא זכריה, שכל יהודי כשר, או כל יהודי דבק בתורה ובנביאים, צריך שלא יזיזו גם רגע מלבבו המילים האלה, הדברים האלה, בעת הנפלאה הזאת, כדי שיבין מה נדרש ממנו. ואתה, פסוק בזכריה, שני פסוקים, לא קיימים הראשונים אני לשרית העם הזה נאום השם צבאות, כבר אין את הברוגז, את הברוגז בין השם לישראל, את הברוגז בין ישראל לבין ארצם. די, נגמר הברוגז, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל ומעליהם הקדוש ברוך הוא, מתחברים יחד בשביל הפרויקט הגדול הזה של תחיית האומה ובניין הארץ. ואז ממשיך הנביא, כי זרע השלום, שלום בין כל החלקים עם ישראל, הגפן תיתן פרייה, הארץ והארץ תיתן יבולה, והשמיים יתנו תלם. כשכאן אני חושב שהרב רומז בציטוט הפסוק הזה לחיבור בין המעשים הארציים שיותר מיוחסים לתנועה של החול, תנועה ציונית, ולמעשים הרוחניים השמימיים שמשפיעים כמובן על הארץ, שהם יותר מיוחסים לתנועת הקודש שלו. הארץ תיתן יבולה זה יותר שייך לצד של ציון, והשמיים יתנו תלם זה יותר שייך להשפעה של ירושלים, טל של קודש, טל חיים, מהררי ציון על כל הארץ. והנחלתי את שרית העם הזה, את כל אלה, והיה, כאשר ייתם כללה וביזיון... מה? אמרת משהו? לא. והיה, כאשר ייתם כללה בגויים בית יהודה, בית ישראל, ששני הבתים האלה גם רומזים לשני הצדדים, בית יהודה זה יותר הקודש הפנימי, ובית ישראל זה יותר, כמו שהמלכות ישראל, מלכות עשרת השבטים, כן הושיע אתכם וייתם ברכה, אל תיראו, תחזקנה ידיכם. ממש מתוק, דברי זכריה. ושר הצבא יואב, יחד עם שר צבאינו העתיק יואב, נאמר איש לאחינו, איש לאחיו, סליחה, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. כלומר, כיוון ברור, כיוון אחד, כיוון ממש חד משמעי, לירושלים, לארץ ישראל, לא להישאר עוד רגע שמה בארצות הגלות. לכל היהודים בכל הארצות, כמו שאמרתי עכשיו, בכל הגלויות נאמר כולנו בלא הרף את הפסוק כולו של המוטה. מוטה זה לא הרמטכ"ל מוטה גור ששחרר את ירושלים, מוטה זה כמו המוטיב המרכזי, מוטה זה המסר המרכזי שלנו, זו מילה לועזית. את המוטה שלנו, פסוק בירמיהו, פליטים מחרב הלכו. הלכו, הכוונה, תצאו מהר, אל תעמדו. הפליטים כאן זה יהודים, מכל ארצות תבל, הם אולי פליטים שם, פה הם לוחמים, פה הם מיישבים, פה הם בוני הארץ והאומה. פה לא פליטים, אלא אומה שקמה לתחייה, אומה שחוזרת לשורשיה. זכרו מרחוק את השם, מרחוק הכוונה מארבע כנפות תבל, מ-70 אומות העולם, וירושלים, שזה שם התנועה שמקים, תעלה על לבבכם. ירמיהו. והפסוק האחרון, אחרי שביא מזכריה, משמואל ב', מירמיהו, עכשיו מישעיהו. טוב, עוד רגע. בואו, בואו, אחים כולכם בהמון, ותגענו הקדוש לירושלים, ראשון לציון, הנה אינם, ביתי מפורסם, שומעים לרב ראשי ספרדי, ראשון לציון, מהפסוק הזה בישעיהו. שכוונה, תהיו אתם ראשונים לציון, בואו מהרו אתם לציון, שם הכוונה ברב ראשי ספרדי, שהוא הראשון לציון, שהוא הרב הראשי. אבל כאן בכוונה של ישעיהו זה, בואו ראשונים במהירות לציון, ראשון לציון הנה איתם, ולירושלים, שזה החלק שהוא מדבר עליו, מבשר אתן, אמן סלע. ונסיים חבר'ה ברשותכם, בקול הקורא. מה ההבדל בין מה שקראנו עד עכשיו? עד עכשיו זה היה מכתב ארוך, גדול, עכשיו זה משהו מתומצת, מעשי, שהוא רוצה להפיץ בכל בתי הכנסת שיקראו אותו באותה שבת שבה נכתבו הדברים, כלומר כמובן לא בשבת נכתבו הדברים אלא לקראת אותה שבת. אז כאן זה הפרקטיקה המעשית, כאן זה התוכן המתומצת. כל הקורא מת הרב קוק שליטה, לצערנו כבר לא שליטה, לעולם הכשר, אז אמרנו הוא מן הסתם היה מתרגם את זה, כי זה הכל נכתב ביידיש. אם היה מתרגם את זה, זה היה אומר לעולם השורשי, לעולם המקורי, לשלמי אמוני ישראל, היה אומר, בלי אפילו המינים עולם כשר. אחים חביבים, בשמחה ותקווה, הנני מצהיר לכם, שהנה קם הרעיון, שהנה החלום הזה מתגשם. הנני מצהיר לכם שההסתדרות, הסתדרות זה לא הסתדרות של פועלי ארץ ישראל, מה שאנחנו מכירים בארץ היום, הסתדרות זה ביטוי כללי להתארגנות, שמסתדרים. בסדר חבר'ה, מה שאומר היום, הסתדרות העובדים, אז זה לא שאומר שהמילה הסתדרות זה דווקא פועלים, אלא יש הסתדרות ויש הסתדרות. בשמחה ותקווה הנני מצהיר לכם שההסתדרות, כמו ההתארגנות של ההתאחדות של עולמנו הישראלי הכשר, לשם בניין אומתנו בארץ ישראל, במצב עצמי בלתי תלוי, אלה מילות המפתח. כלומר, עם כל הכבוד למזרחי שהוא תחת הציונות, אבל לא כולם מוכנים לזה, לא כולם מוכנים לפשרה הזאת, לא כולם מוכנים שהמנהיגים שלהם יהיו אנשים שפרקו על תורה מצוות. מה שאני, הרב זצ"ל, מקים, זה משהו שיהיה עצמי, בלתי תלוי. זה מאוד מזכיר שהרב צבי יהודה זצ"ל, ראש הישיבה כאן ידינו, מרכז הרב, לא רצה שהישיבה תהיה ישיבת הסדר. למרות שהוא מאוד אהב את הצבא, הוא אמר, הצבא לא ייכנס לתוך מסגרת הישיבה ויכתיב לנו כמה זמן, מתי כל אחד יוצא. אלא אנחנו, ראש הישיבה והרבנים שלידו, כל אחד ואחד מתלמידינו נדע מתי לכוון אותו לצבא, אנחנו אוהבים את הצבא, אנחנו מעריכים את הצבא, אבל הצבא לא ייכנס למערכת הסדרים של הישיבה. הישיבה היא עצמאית בלתי תלויה. הצבא הוא מכוח התורה ולא התורה מכוח הצבא. הצבא לא יכול להכתיב לתורה. התורה היא דבר השם, דבר השם גבוה מעל כל בני האדם וגם מעל מדינת ישראל. הוא נותן את הכוח ואת הקדושה. אז לכן אומר, התנועה שלנו תהיה עצמאית, בלתי תלויה על פי איזה אופי, של הקשרות הישראלית בלשון אחרת, על פי האופי, עתיק היומין הישראלי, האופי היהודי, על ידי הסתדרותנו ירושלים, זהו, יצא לפועל. מודיע לכם עכשיו הרב קוק, יצאנו לדרך. צערנו, יצא לדרך וזה קרס תוך עשר שנים, אבל משהו זרע ודאי נובט וצומח ומגיע לעצים רבים. יצא כבר אל הפועל מלאך החיים מחלקי תבל שונים מגמי ארץ ישראל, אולי אז בארץ ישראל. הוא נתקע בחוץ לארץ, דברים שדיברנו הרבה פעמים, במסגרת ניסיון לשכנע את החרדים כמה חשובה תנועת שיבת ציון, הוא נסע לאירופה ופרצה מלחמת העולם הראשונה. ונתקע שם שנים ארוכות, שש שנים, אי אפשר לחזור לארץ. אבל עשה הרבה דברים גדולים מהם לזרז את הצהרת בלפור, כי הוא הגיע לאנגליה והיה שם הרב שקהילה בלונדון, ושם הוא פעל נגד היהודים המתבוללים שניסו למנוע את ההצהרה של ממשלת בריטניה, של שר החוץ שלהם, הלורד בלפור קראו לו, ושל המלך ג'ורג' שלהם. אז הוא פעל, ובזכותו זה יצא לפועל. נעזוב את זה עכשיו, אבל לכן הוא פונה גם לארץ ישראל, הוא מספר שגם ארץ ישראל באות אלינו, אבל זמן קצר אחרי זה הוא כבר מגיע לארץ, שנה אחרי זה. הקיצור, הוא אומר, בואו תלם מסקנות מלאות רגש מרבנים גדולים ומסקני הכלל מפורסמים שמוצאים באותה התייסדות של ההסתדרות הזו, של ההתרגנות הזאת ירושלים, את ההכרח היותר גבוה. לא להשאיר את תהליך הגאולה בידי ידיים של כאלה שלא מבינים את עומק הקודש שבו. להחיות על ידה את תנועתנו של תחיית האומה בניינה בארץ ישראל, בתוכן של רוח הקודש הישראלי, בהתום היותר טהור של הכשרות היהדותית. לזאת, מבקשים אנו את כל אחד ואחד מישראל, ואת כל אגודה הישראלית, ולא רק אנשים דתיים, אלא כל מי שרוצה שהצעדים של בניין האומה שלנו בארצנו הקדושה יהיו מכוונים עם ההתרצות, הכוונה להיות שלמים עם התורה, וההצלחה הישראלית העמוקה, שלא ידחו את הזמן, ויהיו מקדימים לרשום את עצמם בתור חברים להסתדרות ירושלים, אשר נתפרסמה על ידי המכתבים בשם דגל ירושלים, ומכל העסקנים הכללים במקומותיהם מבקשים אנחנו שיסדו סניפים ותאים, שיקימו אנשים, יוציאו אותם מהבתים, יתארגנו ואופ, יעלו לארץ. הסתדרות ירושלים בהתקשרות עם הדרג המרכזי וכו' וכו'. בואו אחים מכובדים, התאגדו נא בתוך התאחדותנו הקדושה, עם המטרה לרומם את האורה האלוהית הקדושה, שעכשיו אין לו ספק לרב, כמו שקראנו את הביטוי הזה, אין ספק, אתם זוכרים את הביטוי הזה שהוא אמר, היד האלוהית היא מנהלת אותנו כעת בחופש, בחשיפה. וגם שבוע שעבר קראנו את המשפט שהוא אמר, אין לנו ספק איפה זה היה, ברור שהכוח האלוהי הקדוש מתגלה עלינו כעת בתוך המורות של העולם. זה לא מקרה קרה, וזה לא בני אדם, וזה לא איזה אילוץ פוליטי, אלא זה יד השם אחרי 2000 שנה שמחזירה אותנו. עם המטרה המוכחת להופיע בשביל הבניין של עמנו בארצנו הקדושה, חזקו כל משהו קדוש, כל משהו כשר, כל משהו מרומם בישראל ובארץ ישראל. בואו אל הבניין של אומתנו הקדושה בארצנו הקדושה, רק כאן ולא בוויליאמסבורג ולא בלונדון, בגולדסגווין ולא בברוקלין ולא במקום אחר, ולא באנטוורפן, אלא אדמתנו הקדושה בלבד. על ידי ההתעוררות הקדושה ועל ידי ההשפעה האלוהית של אותה תנועה שרוצה להקים, שתאגד את המוני בית ישראל סביבה, תנועת ירושלים. בברכת ציון ירושלים, ידכם המסור לכם, הקטן, אברהם יצחק הכהן קוק. שבוע הבא נראה איגרת נפלאה בהמשך העניינים, למישהו שלא מבין אותו ומסביר לו את העניין. תודה רבה חברים יקרים. תודה שהסכמתם לבוא.